רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. תוכנית שאחר לאחר החגים נכנסנו, הגענו, אנחנו כאן, נבלה יחד שעה תמימה. אז זהו, אפשר לומר, אנחנו אחרי החגים. ואיך מתמודדים עם אחרי החגים בשלום? הרי הרבה פעמים כשנדרש מאיתנו לבצע מטלות או החלטות, אנחנו אומרים אחרי החגים. אז את כל הסידורים, הדיאטות, המטלות המעצבנות, כל מה שניסינו להדחיק, מחכים לנו עכשיו מעבר לפינה. אז מה עושים? עושים. אז קודם כל, איך עושים? לוקחים את הזמן. אני חושבת שלא מצופה מאיתנו לחזור מיד כבר מהיום לתפקוד מ-0 ל-100. אז אולי לא נחזור מיד לשלושה אימונים בחדר הכושר, ולא נוכל ארוחת בריאות כל היום, כל יום. אבל מה שכן חשוב, שבסופו של דבר כן נחזור לעשות. אנחנו נוטים לחשוב שבטעות, כשנגמרת החופשה, ישר אנחנו חוזרים לשגרה. והטעות הזאת גורמת לנו לעתים לציפייה בלתי אפשרית מאיתנו. אז הציפייה הזאת תגרום לאכזבה ולרגשי אשמה מיותרים. זה בסדר לקחת כמה ימים ואז להתחיל את המערכת מחדש, זה אפילו מומלץ. בואו נציב לעצמנו או לעצמכם מטרות הגיוניות. לזכור, הצבת יעדים לא הגיוניים רק תשבור אותנו. תגרום לתחושה של תסכול, מרמור. אם עלינו 4 קילו, ויש כאלה שיושבים כאן היום שעלו, אז לא נצפה להוריד אותם תוך יום או יומיים, וזה לא אתה, שמולי. אז בואו נתחיל בקטן, נציב לעצמנו יעדים הגיוניים, ואני מאמינה שגם נצליח. אז בואו נסכם, להציב מטרות ויעדים בני השגה. אם לא טוב בזוגיות, אז אפשר ללכת לטיפול זוגי. אם האכילה לא מסודרת, ניתן לאכול בריא. ואם אתם לא מרוצים ממקום העבודה, אז תתחילו לחפש מקום אחר, או לפחות להתחיל ללמוד מקצוע חדש. תבדקו עם עצמכם מה באמת באמת אתם רוצים, ולכו לעשות שינוי. עכשיו שנה חדשה, זה הזמן. אני נעמי חייקה, אני נומרולוגית, מאמנת אישית, אני מומחית לגיל השלישי מטעם מכון אדלר, מרצה, יש לי קליניקה פרטית. אתם מוזמנים לדף הפייסבוק שלי, נעמי חייקה, בעברית. מספר הטלפון באולפן הוא 03-77-3636, או אם אתם רוצים להשאיר הודעה בוואטסאפ של האולפן, 053-807-1213. התוכנית שלי עוסקת במפגש של אורחים ואורחות מעניינים, והיום יש לי אורח מיוחד במינו שטרח והגיע, ואני פותחת לך את המיקרופון. שמולי, אני רוצה להציג אותך למאזינים שלי. שמולי, מה שלומך?
שלום לך.
אז שמולי כאן איתי, ואני אציג את שמולי דייץ', נכון?
נכון.
שמולי דייץ' גדל בשכונת מאה שערים בירושלים, בקהילה חרדית שנקראת תולדות הארון. לפני כעשור שמולי חזר בשאלה, וכיום הוא עוסק בעיסוק רחוק שנות אור מהלימוד בתורה. אנחנו נדבר עם שמולי. אנחנו נשמע את הסיפור הבאמת מופלא שלו, שהיה צריך הרבה אומץ ותעוזה לעשות אותו. נלמד מה הוא עושה היום, באמת בסיפור מעורר השראה. השמולי, מה? איך אתה?
אני מתרגש, אבל אני ממש שמח שבאתי לפה.
נהדר, אז בוא נצא לשיר ראשון, כדי ככה להרגיע את ככה את התחושות המרגשות, אבל אתה מתרגש וגם אני, ונצא לשיר ואחר כך נחזור.
ולהדחיק כל מה שמפחיד אותי כל מה שמלחיץ אני משתיק אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי אחר כך בבמה וברחוב הכי קשה לתת למי שהוא קורא אני אלוף העולם בלא להיות בלא לפתור לך את הבעיות אפילו התמונות שבקירות זה לא אני תליתי, אני אחראי רק על המנגינות אני אלוף העולם, בלי פה זה לקום כמו גדול, אדירי כמו אופרו אני ניסף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם, בלרצור לפחות הרבה יותר מתוק רגשות ותאוות היצר הוא מכר ותיק מכיר כל טריק עתיק שהוא מחזיק בתיק אבל תראי יום אחד יהיה צדיק עמוק בפנים כל מה שיש לי לא מספיק בעליל אני עכבר קטן והחיים חליל נופל לבור כי לא מצליח להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל את משדרת עסקים כרגיל אבל תכף ייגמר לנו הפתיל אני אלוף העולם בליפול לפצות, להתנצל ולרצות לחתו, להתנקות, לחשוף, להתכסות תגידי איך כותבים שירים עם אלף ציפיות מיליוני צפיות אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול עתירי כמו אופחול אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם.
טוב, ללא ספק אתה אלוף העולם, אלוף העולם שהגעת, ולא סתם אני בחרתי את השיר הזה להשמיע בתחילת השידור. ותכף המאזינים והמאזינות ישמעו למה, למה לדעתי אתה אלוף העולם. אז בוא נתחיל, שמולי, אתה גדלת ונולדת בקהילה מאוד שמרנית. נכון? קהילה שמתאפיינת באורח חיים דתי קפדני, סגנון לבוש מיוחד, אפילו התנגדות חריפה לציונות. אז ספר לנו מה זה אומר להיוולד בקהילה שנקראת תולדות אהרון.
אוקיי, אני זה תמיד מצריך ממני, עם כמה פעמים שאני חוזר על הסיפור, זה מצריך ממני לעשות את פתאום את הקוטביות הזאת מהמקום איפה שאני נמצא היום, לאיפה שאני גדלתי. אז אין ספק שכל מה שאני מכיר היום בתרבות, בהשקפת עולם, הכל זה כל כך שונה. גדלתי במקום שהוא מהשערים, הוא מקום שלכאורה כל הדמויות הם כמעט אותו דבר. אני כמעט ולא נתקלתי בדמויות שהם לא דתיים, לא חרדים, וגם בהשקפת עולם, זאת אומרת שאני גדלתי שמגיל מאוד מאוד קטן, אנחנו הזרם הנכון, אנחנו בעצם ממשיכים את השמרנות מאז ימי קדם, מאברהם אבינו, וכל מי שסוטה בעצם מהמקום הזה, מצד אחד זה גאווה מאוד גדולה, כאחד שגודל שם, בעצם אני יודע כילד שאני זכיתי להיוולד במקום הכי 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 חזק. מצד שני זה גם תובנה אחרת שמי שבעצם לא ככה, אז הוא הכי פסול שיש.
זאת אומרת, אתה נולדת לתוך זה, זה לא שההורים חזרו בתשובה, הם גם נולדו לתוך המציאות הזאת. זאת אומרת, אתם דורות שנולדו לתוך המציאות הזאת של הזרם הזה?
אוקיי, אז אומנם זה קצת יותר מורכב, אבל אפשר להגיד שאני גם אסביר את זה בהרצאות שלי, שיש כל כך הרבה זרמים ותתרי זרמים ותנועות בתוך המקום שאני גדלתי, שרק בן אדם שבאמת עשה דוקטורט לזרמים חרדים יכול באמת להבין את הניואנסים הקטנים. אבל בוא נגיד שאין ספק שלדוגמה מצד אבא שלי, זה כבר כמעט שש דורות פה, לא פה, אבל בירושלים. בארץ, אבל בירושלים, איפה שגדלתי. ומצד אמא, הם אמנם סבא וסבתא עלו אחרי השואה, אבל אין ספק שתמיד הם היו דתיים. זאת אומרת, לא היה איזשהו עולם אחר. אולי הם יותר הקצינו, אולי יותר התחזקו, איך שקוראים לזה, אבל תמיד היו על הזרם האורתודוקסי השמרני פלוס פלוס, ואין ספק שאבא שלי לקח את זה לצד ולשלב יותר חזק, וכשהוא היה כבר בגיל 16, הוא נכנס על דת עצמו לקהילה הזאת שקוראים זה תולות הארון, שזה באמת לא הרבה אנשים, אני לא יודע עד כמה אנשים מכירים את השם הזה, אבל בוא נגיד, תמיד קל לי להגיד שזה על אותו סקאלה של נטורי קארטה וסאטמר, שבעצם יש פה איזשהו מין קורולציה בין שני הזרמים האלה, שמצד אחד התפיסת עולם האנטי-ציונית, שבעצם מתבדלת מכל כל מה שקשור לחיים הישראלים, ומצד שני גם בתנועה שזה תנועה חסידית, שזה בעצם קשור למוצא של הבעל שם טוב, אם מישהו יצא לו לשמוע.
כן. ספר על המשפחה הגרעינית שלך. אבא, אמא, כמה אחים?
אוקיי, אז אני הכי גדול בבית, אני הבכור, ומתחתה יש עוד 8 אחים ואחיות. נולדתי ב-1988, לפני 34 שנים. לכאורה, אני לא הכרתי שום דבר אחר ממה שאני מכיר היום, זאת אומרת, הכי הפוך ממה שאני מכיר היום. זאת אומרת, גדלתי בבית שהוא כל כך, זאת אומרת, אפילו הבית כנסת היה במרחק של 2 דקות הליכה, זאת אומרת, לא היה לי סיבה בכלל.
סוג של גטו, זה נכון? זה סוג של מקום שאתם גרים, אתם לא צריכים לצאת, כל השירותים יש לכם בקהילה, אין לכם שום קשר עם אנשים מחוץ לקהילה שלכם, כדי שלא תתקלקלו או שלא תראו דברים אחרים?
אני חושב שאפילו תחבורה ציבורית, שזה נשמע דבר טריוויאלי שכל אחד היום משתמש איתו, זה משהו שלי היה אסור, כי אגד בעצם נחשבים למחללי שבת. אז אני לא נסעתי אף פעם, לא שהיה לי כל כך איפה לנסוע, אבל אני חושב שפעם אחת במהלך 18 שנים נסעתי על אוטובוס שהוא בעצם אוטובוס מסחרי. אז זה בעצם חיים שהיום אני לא יכול באמת לדמיין את החיים האלה, אבל אין ספק שזה היה לפחות 2 עשורים מהחיים שלי שגדלתי בסטרייק הזה, במשהו כל כך עטוף ושמרני, אפשר להגיד קיצוני גם, אבל זה הסגנון חיים.
למה קראו לך שמולי? זה השם שנולדת איתו או שאתה שינית?
אוקיי, אז השם שלי שנולדתי זה שמואל.
שמואל.
אני שיניתי את השם שלי בשנים האחרונות, גם כי היה לי מלא כינויים והיה לי חשוב שאני בעצמי אבחר לי משהו, וזה מאוד תפס, השם הזה גם מאוד אהבתי אותו, והיום זה השם שלי גם בתעודת זהות.
כן. אתה, אני הסתכלתי ככה על התאריך לידה שלך, וראיתי שגיל 22 היה גיל מאוד משמעותי. אנחנו תכף נדבר על הגיל הזה, מבחינה נומרולוגית. אבל לפני כן אני רוצה לומר לך ולספר לך, כי זה עם נגיעות נומרולוגיות, מה זה שמולי מבחינה נומרולוגית? לאן השם הזה לוקח אותך מאז שבחרת בו? אז כמובן שמולי זה קיצור של שמואל. שמואל היה דמות תנכית, היה השופט האחרון של בני ישראל בתקופת שופטי ישראל, ונחשב לאחד מגדולי הנביאים. זה היה שמואל שהיית. היום אתה שמולי, אז הפן הנומרולוגי נותן לך אנשים תכליתיים, פעלתנים, אנשים שיוזמים ומתמקדים במטרה. זאת אומרת, יש מטרה, הולכים לעבר המטרה. אנשים מרשימים עם קסם, קסם רב, אני רואה את הקסם שבאמת אתה מעביר. אחראים, בעלי משמעת עצמית מאוד גבוהה, יכולת להתגבר בעצמם על כישלונות או מכשולים, מבלי להזדקק אפילו לאחרים. יש איזשהו כוח פנימי שיוצא. מנפים כל דבר שיכול להפריע להם, מנפים אותו מהדרך שלהם. כושר ארגון מאוד גבוה, יכולת ניהול ושיפוט. אפשר להגיד שגם באהבה הם מסורים, והם זקוקים לאישור על הנאמנות של בן הזוג שלהם. אז מה אתה אומר ככה על על הניתוח הנומרולוגי הקליל?
אני חושב שסך הכל אני חושב שדי בחרתי בשם טוב, מבלי לדעת בכלל שזה זה
האנרגיה שלו.
הסגולה שלו, כן.
ואיך אתה מרגיש שהוא נותן לך את האנרגיה הזה? אתה מרגיש עכשיו את האנרגיה הזאת שעופפת אותך בשם הזה?
אני אף פעם לא חשבתי שבזמן ששיניתי זה מה שבעצם...
אתה כבר מעל עשור.
מה? לא, האמת שהשם הזה הוא בעצם...
כמה זמן?
3-4 שנים.
שלוש שנים כבר.
כן.
חשבתי שמהרגע שעזבת את, את הקהילה. אבל עדיין, יש איזשהו משהו שמתחבר לך לאנרגיה?
אני חושב שכן. אני חושב שיש פה כל מיני דברים, בעיקר המקום הזה של אני צריך להחליט, ו... גם המקום הזה שאם אני מרגיש שמשהו מפריע לי בדרך, אז אני צריך לעשות את הקאט הזה מאוד מהר, ולא לתת לדברים חיצוניים להפריע לי.
מעניין. אתה התחתנת בגיל צעיר, כי בקהילה שלכם חתונה ונישואים זה משהו שצריך לעשות אותו בגיל צעיר, נכון? באיזה גיל ניסית?
אוקיי, אז יחסית לקהילה שאני גדלתי זה לא כזה צעיר, 19 וחצי זה כבר... יחסית על הקו התפר, איך שאומרים לזה.
19 וחצי זה כבר מבוגר בקהילה.
זה כבר ממש על על הכבר. יש כאלה שמתחתנים בגיל 17 אפילו, אז זה כבר, אני זוכר שאימא שלי הייתה בסטרס, מה יהיה עם הילד, כי בכל זאת אני צריך לפתוח את את היחוס של המשפחה, ושיהיה לי שידוך טוב. אז כן, אז באמת התחתנתי בגיל 19 וחצי, בעצם עם בחורה שגם כן מהקהילה, וזה היה שידוך.
אתה לא בחרת אותה?
זה לא משהו שיש לי את היכולת לבחור, זאת אומרת, אני זוכר שאבא שלי קרא לי למפגש אצלו בעסק, ואז הוא אמר לי שהוא התחיל לדבר איתי על שידוכים, ואז הוא אמר לי, אני הייתי מאוד בסטרס, והוא אמר לי, אתה תחזור לישיבה, וברגע שאתה תצטרך לדעת, אתה תדע, ובאמת שעתיים אחרי זה, אני מקבל טלפון בטלפון הציבורי, וקוראים לי לבוא הביתה, לבוא להתלבש, כי אני צריך לבוא לפגוש מישהי, שאני לא מכיר אותה, ואני לא יודע מי זאת, ובעצם גם ברמה מסוימת, אני בחיים לא ראיתי בנות. זאת אומרת, זה משהו שהוא כל כך פסול, כי מגיל 13 אני צריך לשמור שמירת עיניים. זה אומר שאסור לי להסתכל על בנות שהן לא מדרגה ראשונה.
זאת אומרת, רק אחיות?
רק אחיות, סבתא ואימא. ומעבר לכך אסור. אפילו דודה זה משהו שכבר קצת חורג מהגבול. אז עכשיו לבוא ולהיפגש עם מישהי, שאין לי מושג כאילו מה עושים שם, אבל... יש פה משהו מאוד מאוד פורמלי, כי זה בסך הכל פגישה של 10 דקות, והדברים הם כל כך טריוויאליים, שאני זוכר שאחרי 10 דקות, אבא של הקלה בעצם פותח את הדלת, ואנחנו בעצם נחשבים כבר למאורסים. ושנה אחרי זה, בגיל 19 וחצי, אנחנו מתחתנים. כאילו, יש שנה בין החתונה לירוש.
אז אצלכם, בקהילה, זה היה יותר, כי אני בקהילות דתיות, אני יודעת שיש אפשרות לשיחות, קירויות, עדיין יש אפשרות לבחור. אז בקהילה הזאת אין שום אפשרות. ההורים עושים את את העסקה, אפשר לקרוא לזה מין עסקת שידוך.
את התיווך הזה, כן, אין ספק שזה... אני תמיד אומר שזה, יש פרמטרים מאוד ברורים, מה הקריטריונים שמאפשרים.
מה הקריטריונים?
הקריטריונים זה בדרך כלל מתחיל הרבה פחות מעניין החתן והקלה, הבחור, הנער והנערה. זה דבר ראשון, מתחיל מהייחוסים. מה הייחוסים של המשפחות, ואחרי זה הצד הכלכלי, ואחרי זה המצב הגנטי, האם יש מחלות, האם יש זה, ואז לפי כל זה יש מדרג מסוים. אין איזשהו מדרג שכתוב איפשהו, אבל אין ספק שבוא נגיד אחד שיש לו בעיה רפואית, אז הוא כבר נכנס לסוג בית רפואית, עד whatever. ורק אחרי זה בעצם רלוונטי בכלל החתן והקלה לעתיד, שהאם יש שם התאמה, אין שם התאמה, אז יגידו כאלה שזה מין מסורת שיש שם איזשהו רכישת ידע של איך להתאים דברים. יכול להיות שפחות, אבל כן, ככה זה עובד, ככה אבא שלי התחתן, ככה אמא שלי התחתנה, וגם סבתא שלי, וגם...
דורות, בדיוק. וזה בדרך כלל זה ממשיך לעבוד באותה צורה, ומקבלים את זה, ו...
אני חושב שמה שאנשים באמת לא מבינים, זה שיש שנה בין החתונה לאירוסין, שגם בשנה הזאת לא נפגשים, זאת אומרת, אין שום תקשורת, לא פורמלית, לא פרונטלית ולא וירטואלית, בשום צורה, זאת אומרת, המצב חוזר למצב אחורה. אני בתור בחור ישיבה, אני אמור לחזור ללמוד בישיבה ולהיות שקוע שם, ורק, זאת אומרת, השנה הזאת היא פורמלית בשביל ההורים, שהם יוכלו בעצם... כמו שאת אומרת, להמשיך עם העסקה הזאת ובאמת לדאוג
לבנות... לצד הכלכלי.
בדיוק, לבנות את המצע הזה בשביל שהזוג הצעיר יהיה לו לאן לצאת קדימה.
ואיך הרגשת עם השידוך, עם הזיווג?
אוקיי, אז אני חושב שזו שאלה שאני חייב לענות עליה בצורה טיפה יותר מורחבת, כי... הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה בתקופה הזאת, מבחינה נפשית, שמתחילה לפחות שש שנים אחורה. זאת אומרת, מגיל הבר מצווה לפחות, יש לי, למרות שאני לא זוכר הכל, אבל, ויש לי איזשהו מין עננה סביב המון המון שנים בחיים שלי, אבל אני, היום יש כבר איזשהו מין מסגור שאני יכול להבין שמגיל הבר מצווה, שזה בעצם איזשהו מין דרישה מהקהילה, מהחברה שאני גדלתי שם, זה בעצם אני אמור לעלות לאיזשהו שלב מאוד חזק מבחינה רוחנית. גם יש את הלבוש המסורתי שאני לובש, שזה השטריימל והקפטנר שקוראים לזה. זאת אומרת, יש פה איזשהו סטטוס חדש שנדרש ממני להפוך בין יום מילד לילד לנער בר מצווה, ובעצם נכנסים לישיבה, וישיבה קטנה, ישיבה גדולה, שזה בעצם ללמוד כמעט 12 עד 14 שעות ביום.
וקשה לך עם זה?
אני חושב שהיה שם המון המון לחץ והמון סטרס פנימי שהלך וגדל, והיום כשאני מבין מה זה עולם בריאות הנפש, אני יודע אני יכול לנחש שאני הלכתי שם לאיבוד בתוך עצמי. זאת אומרת, אני סבלתי כנראה מדיכאון. קשה לי להגיד סבלתי כי אף אחד לא יבחן אותי, וזה גם אין את הלקסיקון
שם הלקשי. לא מדברים על זה.
זה גם לא רלוונטי בכלל. זאת אומרת, אם כואב לך הראש, אתה צריך ללמוד יותר תורה. זאת אומרת, זה התרגום היחיד. אז בעצם, כבר מגיל 14, אני זוכר את עצמי עם מגרנות מאוד קשות, עם תחושות קיומיות מאוד קשות, שאלות קיומיות על החיים, למה אני חי בכלל, למה אני קם בבוקר. זה שאלות שאין לי לאן לברוח עם זה, וזה רק הולך ונהיה
ואתה
יותר.
ואתה לא משתף אף אחד בתחושות האלה?
אני חושב...
את אימא, את אחיות?
אוקיי, דבר שאני הכי גדול בבית, אז אין לי כל כך עם מי לשתף, זה חוץ מההורים, אבל בוא נגיד שההורים הם לא כל כך פקטור במקום הזה. המון שנים למדתי לא לשתף, ואני פחות אכנס לשם, אבל בסוף כן מי שאני כן בסוף מוצא איזשהו מין מקום שאני יכול לשתף, לצערי זה הופך להיות יעד לפגיעה, שהאנשים האלה פוגעים בי, באימון שלי, בצורות הכי קשות, אם זה בפגיעות מיניות וכאלה, שזה משהו שאפילו אז אני לא מבין מה המשמעות של זה, אבל אין ספק שזה כמעט שש שנים של סבל פנימי של נער שפשוט הולך לאיבוד בתוך עצמו וחווה קיצוניות פנימית של בורות פנימיים, ושם בעצם אני כבר מתחיל סוג של להתמרד החוצה עם זה שאני מתחיל לחפש כל מיני תכנים חיצוניים, עדיין בתוך המסגרת.
אבל אתה יודע שיש שם משהו בחוץ? אתם יודעים שיש משהו בחוץ, מחוץ לקהילה שלכם, שהוא מעניין אותך? מה אתה יודע על מה שיש בחוץ?
האמת שכמעט ממש לא כלום. אפילו להגיד מה זה כנסת ישראל או בית משפט העליון, זה משהו שהוא לא
ידוע.
לא ממש ידוע. כל מה שידוע בדרך כלל דרך התייחסויות שליליות, זאת אומרת, אם יש איזושהי הפגנה נגד, אז ככה, אבל בגדול אין לי באמת מושג.
אתם גם מדברים יידיש, נכון?
לגמרי.
לא מדברים עברית.
עברית זה באמת שפה שנחשבת לשפה תמאה, ואסור לדבר אותה. אז באמת, זה מתחיל באמת מכל מיני חברים כאלה.
שכן מתעניינים ורוצים לדעת.
שאיכשהו, תמיד איכשהו הם מגיעים אליי, ואני מוצא את ה... לאט לאט זה הופך להיות באמת מין מפלט. היום אני יכול אולי לחשוב שזה אולי קורולציה למצב הנפשי שלי, הפנימי, שמנסה איכשהו קצת לשרוד בתוך המבול הקשה הזה, הכאוס הפנימי. ואני חושב שאני כבר נמצא בגיל 17, בגיל 18, ששם אז אני מקבל את השידוך, אני כבר נמצא באמת במקום שבפנים הכל כבר מבולבל לגמרי. זאת אומרת, יש שם כאוס פנימי, גם במובן הרוחני וגם במובן הנפשי, ואז לקבל שידוך. אני זוכר שככל שמתקרב החתונה, אני זוכר שהרגשתי ממש נוחל. אני הרגשתי שהצלחתי לעבוד על כולם. יש כאלה שמרים כל מיני סממנים, קוראים לזה שבאבניקים, שזה בעצם... זה בעצם
כינוי. השובבים, כמו השובבים,
כן,
הפחות
כן,
הולכים לזרם.
כאלה שמתחילים, בדיוק. עליי היה מאוד מאוד קשה לראות. זאת אומרת, הצלחתי באמת לעבוד על כולם, וקיבלתי גם שידוך טוב. וככל שהתקדם החתונה, ואני מבין באמת מה זה המשמעות הזאת, אני לא מבין מה המשמעות, אבל אני מבין שאני בעצם נכנס לאיזשהו סטטוס חדש, ואני מאוד מפחד מה... איך? אני חי מפוצל, יש לי פה דברים שאני חוויתי, יש לי דברים שרכשתי מידע על גוף האנושי, על ספורט, על המוח האנושי, כל כך הרבה דברים. באיזשהו שלב כבר היה לי גם מחשב ואינטרנט מתחת לבית של ההורים שלי, מחתרתי, שאף אחד לא יודע, ובעצם...
וואו.
איך זה...
ואיזה אומץ היה נדרש ממך במקביל, גם לעסוק בתורה או במה שאתה צריך ללמוד, וגם לנהל את כל הדברים שהם אסורים.
אז זהו, אז אני לא יודע, זה ממש מעניין, כי המילה אומץ היא בעצם קצת קשה לי לחבר את זה לשם, כי בעצם זה, אני מסתכל על זה כמשהו כמעט של הברירת, של ברירת מרדל. זאת אומרת, זה מין פונקציה של אני כבר לא מרגיש, ואיפשהו מתוך זה כמו להיות בבריכה ואני לא יודע לשחות, ואני מנסה לנשום קצת. אז אני לא יודע באמת איך זה ישפיע עליי בעתיד.
ומה קורה לאנשים אם זה היה מתגלה באותו זמן?
לא,
מה היה צפוי לך?
אני זוכר שמישהו אפילו איים עליי שהוא יחשוף אותי, מהאנשים הבודדים שידעו, ואני פחדתי פחד מוות.
ומה קורה באמת לאנשים
זה היה מתבטל, השידוך היה מתבטל מיידית, זה לא היה קורה.
אז בכל זאת היה שידוך.
היה שידוך והיה חתונה.
והייתה חתונה.
כן.
ואתה חשבת שאולי זה יגרום לך פחות להתעסק בעולם ההוא, או שידעת שזה יהיה לצד?
אז זהו, אז באמת, בין כל החשיפה שכבר רכשתי בשנים לפני החתונה, עדיין הייתי מאוד מאוד נאיבי. זאת אומרת, החשיפה שלי הייתה רק אולי במיינד, אבל בפרקטיקה, באמת לצאת ולחפש חיים אחרים, אף פעם לא חשבתי על זה בכלל. לא חשבתי בכלל לצאת בשאלה, זאת אומרת, זה לא משהו שבאמת היה בתוך הראש שלי. ועל אותו משקל, גם... לא חשבתי האמת שהפוך, אני רציתי להתחיל את הבית החדש עם אשתי כדת משה וישראל, זאת אומרת, עם כל מה שמובן, זאת אומרת, ללכת להתפלל וללמוד והכל, ולהפסיק עם כל התאומה במרכאות. ואני חושב שבחודשים הראשונים זה באמת מצליח, בהמון קושי. אבל זה לא מחזיק הרבה זמן.
מה קורה?
אני חושב שדבר ראשון, החיבור שלי ואשתי למרבה הפתעה, קורה שם חיבור מאוד חיובי, חיבור נפשי עמוק, וזה בעצם, זה פעם ראשונה שבאמת יש לי שם חברה לחיים. ולאט לאט אני מרגיש אולי יותר בנוח, עם המון פחד, גם לשתף על העבר, אולי אני לא משתף הכל, אבל כן אני מעיז לשתף על זה שיש איפשהו באיזה בונקר מתחת לבית של ההורים שלי מחשב שצובר שם אבק, ולאט לאט גם המחשב נכנס הביתה.
והיא מסכימה? היא גם מסתקרנת?
אני חושב שכן, אני חושב שאין ספק שכן. אני זוכר שהיינו עושים מרתונים, בינג'ים על השיר שלנו וכולי, במשך לילות שלמים.
השיר שלנו זה תוכנית...
זה הסדרה של נינט ורן דנקר.
וואו.
אז כן, אז זה 100 ומשהו פרקים, אז כאילו זה ממש... זה כאילו ממש לקבל איזושהי הצצה.
לעולם האחר.
לעולם האחר, בדיוק. ופתאום כזה, לכאורה יש לי שותפה על הפשע באיזשהו מקום מסוים. אז, וזה הכל נעשה מתוך איזושהי נאיביות, לא מתוכנה, לא...
שני ילדים.
שני ילדים שבעצם נקלעים באמת לסיטואציה, אולי היא נגרעת איתי.
בת כמה היא?
היא גם, אנחנו בערך באותו גיל, במרחק של שנה בעצם, אבל... אנחנו שני ילדים תמימים שעטופים את צמר גפן ולא מבינים כלום ממשהו אחר ממה שאנחנו גדלנו.
אז לכאורה, יכלתם להמשיך ככה בסתר, עד גיל 120, להתקדם ולראות ולהמשיך כאילו לעשות דברים בסתר, אבל לחיות את החיים שכולם מצפים ממכם. אז מה קרה?
נכון, אז זה באמת שאלה של שאלות. אני חושב ש... מעבר לזה שיש לי גם המון חורים בזיכרון ובאמת להיכנס לכל האחד על אחד, מה קורה שם, אבל אני חושב שהמצב הנפשי שלי לא הולך ונהיה יותר טוב. זאת אומרת, היה לי איזשהו, אולי איזשהו פנטזיה שברגע שאני מתחתן, משהו יירגע פה.
יירגע.
מבלי להבין מה זה אומר, תחושות קשות נפשיים. אבל זה לא קורה. וזה רק הולך מתדרדר. וזה, אני כל הזמן על הקצה, מה זה כל הזמן? אני נמצא על הקצה הרבה פעמים, בתחושות הפנימיים, באפיזוד.
כי מה נסדק בך, האמונה, או החוסר יכולת ללמוד תורה, ולהיות בתרי"ג מצוות? מה הקושי?
טוב, זו שאלה ממש ממש טובה, וכי... אני חושב שיקח לי כמעט יותר מעשור להבין בכלל מי זה השמולי הזה, וגם היום אני עדיין עוסק במקום הזה, ואני אחרי שנה של כמעט 40 הרצאות פלוס מול אלפי אנשים, וכל פעם מחדש, כשאני מספר את הסיפור שלי, אני עדיין מנסה להבין מה השמולי הזה של לפני 15 שנה, מה קרה שם, מה הוא עובר. אז אם נעשה את זה קצר, אז אני יכול לשים כמה נקודות מאוד מרכזיים. דבר ראשון, וזה הכל בפרספקטיבה של היום, זה לא...
אז לא הבנת את זה.
אז אני נמצא באיזשהו ערפל מאוד מאוד פנימי חזק, שאני לא מבין בכלל מה קורה איתי. אבל אם אני כן מעיז לתת איזשהו הגדרה של היום, ואני מבקש בכבוד רב לשמולי של פעם, כי גם הוא לא מוכן שיתייגו אותו... דבר ראשון, זה תמיד השאלה של הביצה והתרנגולת. האם נולדתי רגיש, ובעקבות זה כל האירועים, יש אנשים, מסתבר שיש לפחות 5% מהאוכלוסייה שהם נולדים רגישים, המערכת הצבים שלהם רגישה. אז או שנולדתי רגיש.
אתה נולדת רגיש, כי אתה נולדת בתאריך מאוד רגיש, אני אדבר על זה, אבל זה נכון, אתה איש ובן אדם וגבר מאוד רגיש. זה נכון, אנחנו נדבר על זה.
ואז זה כמו, כינור, שהוא כל כך רגיש לתנועה, לתזוזה, ואז ברגע שקורה לו דברים, אפילו אם לילדים אחרים, תמיד השאלה הראשונה שעלתה לי לפני 10 שנים, למה דווקא אתה, אתה למדת עם עוד 30 חבר'ה באותו שכבה, באותו כיתה, למה דווקא אתה? אז אפשר לתרץ את זה בהמון דברים. אבל אין ספק שהרמת הרגישות שלי הייתה תמיד מאוד 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 גבוהה. מה הביא למה, זה כבר, אני אשם את זה בידיים שלך.
אז תראה, אנחנו נצא לשיר, ואחר כך נשמע על החיים החדשים שלך. מה קרה לך מאז שהחלטת, לדעתי באומץ רב, לעזוב ולעשות את השינוי?
סוף כל יום מוביל אל הבית, שקט אורות עמומים, לפעמים כששוקעת השמש טוב לי לחבות גם בפנים, בחדרים נשימות קטנות, עיניים עצומות, בחדרים של הלב שלי שמחות קטנות, שמחות קטנות. סלון ואין עולם, אני פורט לך את הלב על גיטרה, ולא צריך לרדוף, הכל כבר כאן, בחדרים נשימות קטנות, עיניים עצומות, בחדרים של הלב שלי צמחות קטנות, מחות קטנות.
אז הגענו לרגע שהחלטת לעזוב, אבל לפני כן אני רק נאמר, נולדו לך ילדים?
יש לי ילדה אחת שנולדה בגיל 20, כשאני הייתי בגיל 21.
כן. ואז שאלתי אותך בשיחה המוקדמת, מה קרה בגיל 22 שהיה מאוד משמעותי עבורך? כי ראיתי את זה בנומרולוגיה. ומה אמרת לי? שבגיל 22 מה קרה?
בגיל 22 אני התגרשתי. בעצם מערכת יחסים שלי עם אשתי הייתה בעצם 3 שנים, שבשנה האחרונה בעצם גם נולדה לי ילדה, ציפור השירה, וגם יצאתי, עזבתי את הדת, והתחלתי בעצם חיים חדשים, אפילו להבין את המשמעות, מה זה אומר חיים חדשים. הייתי במצב, אני חושב שביום הזה שהבאתי גט, אני התפרקתי סופית לגמרי, זאת אומרת, אני חושב שכל השנים האלה הקשים, פשוט התרכזו, זה היה איזשהו קטליזטור של... עברנו המון דברים, ואין לנו אפילו זמן להיכנס.
כן.
ובשביל זה יש לי את ההרצאות, אבל... אבל היה לנו גם חיבור מאוד מאוד חזק, ובחיבור הזה, ברגע שהוא הסתיים, כי היא חזרה לקהילה, ובעצם אסור לה לדבר איתי, לתקשר איתי. אני כבר נחשב גבר זר.
ברגע שהתגרשתם?
כן.
אז אין לה שום קשר, היא לא יכולה לדבר איתך, לא לשוחח, גם לא על הילדה, זאת אומרת...
הייתה כותבת לי, לא הייתה אפילו מדברת באיזה...
כי אסור לה.
כן. זה היה קשה, זה היה אכזרי. אני מצאתי את עצמי במצב של פשוט חוסר משמעות לחיים בכל המובן.
איך עושים את המעבר הזה? איך יוצאים החוצה? מה מצאת בחוץ? מי עזר? מי סייע?
אז זהו, אז היה לי באמת כמה שנים, בערך 3 שנים, שחייתי מאוד על התפר. מצד אחד, מבחינה חיצונית, הייתי כבר עם שיער ארוך וג'ינס, אחרי שאושלתי ממני את כל הבגדים המסורתיים.
אבל עדיין הסתובבת בקהילה?
אבל עדיין גרתי, פיזית גרתי אצל סבא וסבתא שלי, שהם גרו במאה שערים. זאת אומרת, היה פה איזשהו מין משהו מאוד לא מאוזן, משהו שמצד אחד אני לא שייך למקום שאני נמצא, ומצד שני אני לא יודע מה מחכה לי בחוץ. וזה היה בערך 3 שנים של כל פעם לצאת... כי יש איזושהי תחושה של פחד עצום על מה שגדלתי, שברגע שאני יוצא
קהילה?
ברגע שאני יוצא איך קוראים לזה? מהגבול הווירטואלי של 100 שערים, יש שם אנשים רוצחים וכולי. זאת אומרת, זה כל כך נמצא בתפיסה.
זה אפילו רק פיזית. זאת אומרת, לא מדברים על רוחנית, אלא לעשות צעד החוצה, זה אתה יכול להיפגע.
ממש, אני ממש ממש מפחד, וזה כל הזמן לבדוק מי האנשים האלה, מי החייזרים האלה שנמצאים בחוץ. וזה ללמוד הכל מאפס, זה ללמוד על התרבות, על השקפת עולם. אני תמיד אומר שגם לדעת לקלל כמו ישראלי טוב. זאת אומרת, זה ממש...
ללמוד שפה?
ללמוד שפה.
עברית?
זה ללמוד שפה לגמרי. לגמרי.
מה המשמעות של מה שעשית למי שהשארת מאחור? למשפחה, לילדים, לאחים? יש לזה משמעות?
אין ספק שזה צלקת, שגם אני האשמתי את עצמי במשך הרבה זמן. אני הרגשתי אשם, הרגשתי שבעצם גרמתי המון נזק למשפחה, בעיקר בגלל שאני הכי גדול, ואז ברגע שאני גם יצאתי בשאלה וגם התגרשתי, זה כאילו דאבל.
קלקלת להם את השידוכים?
אין ספק שזה משהו שמאוד רבץ עליי, התחושה הזאת. ולקח כמה שנים עד שבאמת התחתנו, אז איפשהו יכולתי יותר לשחרר, ובאמת להתחיל במקום שלי, עם הרבה הרבה פחות אשמה.
כן. אז איך באמת עשית את המעבר? יש ארגונים שנעזרת בהם, שהם עוזרים ליוצאים בשאלה, או איך באמת עשית את זה?
אוקיי, אז יש באמת...
יש דברים ממש פיזיים, איפה לגור, כל הדברים הפיזיים שצריך לעשות.
בוא נגיד ככה, אני לא חושב שהייתי ממליץ למישהו לעבור את התהליך שאני עברתי... כמו שאני עברתי אותו לבד, לגמרי לבד, בלי שום עזרה. למרות שהיום אני כן שייך ב-3-4 שנים האחרונות, אני שייך לארגונים כמו הלל ויוצאים בשינוי, שזה בעצם עמותות שנותנים באמת איזושהי מעטפת מאוד חזקה לאנשים שיוצאים. אבל אני לגמרי עשיתי את זה לבד, ואפילו לא רציתי להיות שייך לאיזשהו עמותה, לאיזשהו ארגון. היום אני יודע גם מה הסיבה, כי לפני אני ככה...
כן, אנחנו שתים בזמן
בדיוק,
קצת, כן.
אז בשנים האחרונות, בארבע שנים האחרונות, אני קיבלתי הבחנה של קמפלקס PTSD, שזה בעצם פוסט-טראומה מורכבת, שזה בעצם מאבחן שנים של אלימות הקשה שעברתי, ואני לא אכנס לכל הרבדים של אלימות. אז ברגע שיצאתי, זה היה מין כזה, מין סוג של תחושה שאני לא רוצה אף אחד לידי. Mm-hmm. אני רוצה פעם ראשונה בחיים שלי להיות לבד באמת. Mm-hmm. ולתת לכל הצרכות בראש, כל כך הרבה קולות בראש מגיל אפס, שפשוט
להירגע.
דחוסים בפנים. זה לקח המון שנים לעבור את התהליך הזה, והייתי חייב לעבור את זה לבד. ולאט לאט, כשאני באמת מצאתי את עצמי, יכולתי גם להכיל אנשים אחרים ולהכניס אנשים לתוך החיים שלי.
אז במה אתה עוסק היום? בוא תשתף אותנו ואת המאזינים, כי באמת רחוק שנות אור ממה שעשית.
אז באמת אחד מהדברים המשמעותיים שנותנים לי כוח זה האומנות שלי. זה גם משהו שליווה אותי מגיל מאוד קטן כילד, שבעצם לא היה דבר כזה חוגים לציור, אבל תמיד היה לי איזשהו כישרון מולד של לצייר, וזה גם נתן לי איזשהו מין מקום לברוח מהכאוס שחוויתי בילדות, וזה גם המשיך ללוות אותי גם היום, שאני מאפר גם למסיבות וילדים וימי הולדת וכולי וכולי. ואני חושב שהדבר הכי משמעותי שעשיתי בשנה האחרונה, זה באמת שנולדו לי שלוש הרצאות, שההרצאה הראשונה באמת זה מאה שערים ואני, שהיום באמת נתתי ממש על הקוצו של...
טעימה.
ממש. מאה שערים ואני, גם הדף שלי בפייסבוק זה מאה שערים ואני, אני חושב שהוא די קל לזכור.
אז רגע, אז אתם מוזמנים, מאזינות ומאזינים, להיכנס לדף הפייסבוק, מאה שערים ואני, אני יכולה להגיד לכם שזה דף מרתק. אתם יכולים לראות את שמולי, איך הוא היה כנער במאה שערים, עם התלבושת המסורתית, הוא ממש לא נראה כמו שהוא נראה היום. והוא מאפר קלות, נכון, טלוויזיה, הרבה אירועים. וזה הצד היצירתי שבך, שיצא לאור, שהוא לא יכול היה לצאת לאור בחיים הקודמים שלך. אני רוצה קצת לתת לך ככה מהנומרולוגיה. דיברנו על הרגישות, נכון? ובוא תראה מה אני מצאתי בניתוח שלך. אז אתה נולדת ב-22 לחודש, והנומרולוגים מתייחסים ל-22 כמספר מאסטר. זה תאריך מאוד מאוד מיוחד, כאשר תמונות בך יכולות אינסופיות. רגישות רבה נמצאת בך, וזה נכון, אפילו בלי לדעת את זה מנומרולוגיה, אבל אתה נגעת בנקודה המאוד מאוד נכונה. רגישות לפרטים, רגישות כלפי עצמך, רגישות כלפי הסביבה. לא יהיה כמעט פרט שעליו אתה תפסח או תפספס. יש לך יכולת לראות הרבה דברים. כנראה שבילדות לפחות מאורה אחד רגשי קרה, שהוציא אותך מאיזון. אם בהקשר למשפחת המוצא, או אם בסביבת הילדות שלך, יכול להיות שיש דמות נשית שהייתה מעורבת, אולי אימא, וזה השפיע על המצב הרגשי, יכול להיות. אבל מה? יש לך יכולת גבוהה להתגבר על הקשיים האלה, להתגבר על מכשולים, וככל שאתה תתגבר, וככל שאתה תגדל, והשנים יעברו, אתה תראה שאתה פחות, אתה יהיה לך יותר איזון והשלמה, ופחות תזדקק לאישורים חיצוניים מאנשים. זאת אומרת, האישור שאתה צריך מהסביבה, תירגע, ואתה יותר תבטח בעצמך וביכולות שיש בך. פחות תחשוש מביקורת, ותבין שהביקורת היא עצמית, היא באה מתוכך, ופחות מאנשים. מה המצב? וואו, לא נשאר לנו הרבה זמן. אבל מה אתה אומר על האבחון?
אני בשקט, אני בסיילנס.
אתה בסיילנס, אה? עוד דבר שמאוד מאוד חשוב לי לומר לך, לפני שאנחנו ככה נמשיך בשיח שלנו כדי להספיק, בנומרולוגיה יש שנים אישיות. אתה כרגע נכנסת לשנה אישית שתיים אחרי התחלות חדשות שעשית בשנה אחת. ספר לי או לנו ולמאזינים מה עשית בשנה אחת, מה היה חדש לך בשנה הקודמת?
אז באמת כמו שככה הזכרתי מקודם על ה... שיצאתי עם שלוש הרצאות, שהראשון בעצם זה מאה שערים ואני, ואני חושב שזה היה פעם ראשונה באמת בקנה מידה עצום שעמדתי מול, הרציתי מעל 40 הרצאות בכל רחבי הארץ. אחד ההרצאות הכי מרגשות זה היה מול 2,500 איש, פה די קרוב ברעננה. אז זה באמת, זה כשאני עומד מול במה ואני מנסה קצת לעשות את ההשוואה בין הילד הזה שכל הזמן היה בשתיקה וכמעט אף אחד לא ראה אותי. הלכתי שם לאיבוד בתוך עצמי ופשוט שקוף לגמרי, וילד שרק רוצה שמישהו יראה אותו, ופתאום יש
לי... לעמוד על במה ו...
פתאום לעמוד על במה ולא רק לא להתבלבל, אלא לרגש אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. ומתוך הרצאה אחת צמחה עוד שני הרצאות שבעצם מתעסקות בעולם בריאות הנפש, וגם אני כבר היום מלמד איך אנשים, איך לעמוד מול במה, אז כל אלה באמת זה צמיחה מדהימה.
אני הכנתי כל כך הרבה שאלות עוד לשאול אותך, ויש לך סיפור באמת כל כך מעניין, אבל הזמן שלנו דוחק. ולסיום, מה החלום שלך? ככה בכמה משפטים?
דבר ראשון אני חושב שבאמת במובן הנפשי באמת שאני אצליח ככה להיות במקום הרבה יותר רגוע, להצליח גם להכיל פרטנרית לחיים שלי, שזה משהו שהוא
זוגיות.
כן, שזה משהו שהוא, משהו שאני מאוד רוצה למצוא בן אדם שהוא יהיה נכון לי, בן אדם שאני אוכל לא לפחד ממנו מצד אחד, ומצד שני גם שאני אוכל באמת לתת את האהבה שיש בי. וכמובן, לעזור להרבה אנשים שאני אוכל לתת להם איזשהו אור לחיים האלה, שהם לא פשוטים, בפרט לאנשים שעברו דברים מאוד מאוד לא פשוטים בחיים האלה, לאנשים שהם מתמודדי נפש.
אז אני יכולה לומר שאתה נמצא בשנה נהדרת למציאת הזוגיות, לשיתופי פעולה. כל דבר שתעשה בשיתופי פעולה יגרום להצלחה מרובה אצלך. היה לי עונג לארח אותך כאן אצלנו ברדיו סול, בתוכנית שלי כשמספרים פוגשים אנשים. תודה לך שבאת, תודה שהקדשת מזמנך.
תודה, היה עונג ממש.
יופי. מאזינות ומאזינים, אנחנו ממש לפני סיום. תודה לטכנאי השידור שוקי אברהם. תודה לאחד שלי משה חייקה. תודה לכם, ולא לשכוח להגיד תודה. להתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה. אנחנו נהיה כאן. תודה לכם.
Radio Sol Sioye, a radio.
Spread your arms and you will fly, raise your head up high.